שלום, מאמר ראשון בספר הכוזרי, עמוד למד ח', פסקה קוף ג'. אמר החבר, טוב, קודם כל נחזור אולי לשאלת הכוזרי בקוף ב', ומדוע לא ניתנה התורה כישרה לכל בני האדם וכי לא היה זה ראוי יותר לחוכמה האלוהית? ומצד אחד יש כאן תשובה לקושיה, כלומר יש עליונות לתורה על פני הדתות האחרות בזה שהיא השיגה את יעדיה. היעד של משה היה לתת תורה לעם ישראל, ואכן עם ישראל קיבל את התורה. כלומר, מה שהוא הבטיח לעשות הוא קיים. מה שאין כן ישו ומוחמד שהבטיחו שתורתם תתפשט בכל העולם כולו, ולא ככה היה. אם כן, יש איזושהי קושיה לוגית על המיצותן של הדת האלה. כן?
מה שאנחנו נגיד פה, מה שאמרנו מקודם, מה הטעם שיש שהקדוש ברוך הוא נתן נביאים לגויים? לא, אני אומר, מטעם שאני כמו שתגיד שאז גם החיות היה צריך מישהו שידבר כדי שהחיות לא יגידו, אם אנחנו, כאילו, אם יהודי הוא אמור להיות כאילו בדרגה של נביא והוא בדרגה בטבע מעל אדם רגיל שלא אמור לקבל נבואה, אז מה טעם? אז גם חיות יכולות להגיד שגם אנחנו, אם היית נותן לנו לדבר, גם אנחנו היינו מגיעים, אז היה צריך לתת לחיה מדברת. כאילו, על אותו...
אני כבר אז הבנתי את השאלה. כן. מה העניינו? זה מעניין. לא, זה דבר פשוט. קוף יכול להפוך לאדם?
לא.
גוי יכול להפוך ליהודי? כן. זאת אומרת שיש שייכות בין הגויים לבין ישראל. למרות הפרש המדרגות העצום שיש בין ישראל לבין אומות העולם, אבל יחיד בין אומות העולם יכול להפוך להיות ישראל.
הוא לא יכול להיות אבל ישראל ממש. הוא נשאר...
הבן שלו, כן.
הבן שלו, כן.
אז זאת אומרת שיש לו שייכות. כן? לא שמענו שבני קופים שהתחתנו עם בני אדם, הופכים להיות בני אדם. ברור? זאת אומרת שיש איזושהי שייכות של אומות העולם וישראל בתור גורל משותף, זה גם קיים, ולכן גם שייך את הנבואה במידת מה אצל אומות העולם. אבל זה לא הנושא של הפסקה עכשיו.
אתה לא יכול לשאול דבר. לא, זה כן, כן.
כן, אבל אני אפילו לא יכול להתחיל את הפסקה ככה. מה?
מה זה יכול לשאול או לא? אני כיום, כאילו, בהקשר למה שהוא אומר, הקטע של, כאילו, לגוי, יש הנושא שאנחנו יודעים של בחירה, ועל מנת שיוכל לקבל שכר על הבחירה שלו.
כן, הוא גם אפילו יכול להתגייר. כן, נכון. יש בחירה חופשית גם לגוי, אז מה השאלה עכשיו?
אז אני יכול כאילו לגביו להגיד, אז הקטע שגוי יכול להגיד, אם היית נותן לי נביאים, טענה כזאת היא הייתה יכולה לבוא לגבי גוי, אתה בכל זאת היית רשע למרות שנתת לך נביא.
נכון.
אבל לגבי חתולים. לא רשע, היא צדיקה לגמרי, היא עושה כל מה שהיא אמורה לעשות.
לא צדיק ולא רשע. כן. צדיק זה אמר על מי שהייתה לו אפשרות להיות רשע, ובחר לעשות רצון השם, אז הוא צדיק. חתול זה משהו אחר. נכון? הוא בדרגה עליונה לעומת אומות העולם במובן הלאומי. זה לא הפרטי, עובדה שאפשר לעשות מעבר כזה. כן, עכשיו זה משהו ש... אבל כאן יש בה קושיה לעומת היתרון של נאמנותו של השליח. אם זה צידי קושיה על ההנהגה האלוהית, וכי לא היה ראוי יותר שהתורה תינתן כישרה לכל בני אדם. אמר החבר, וכי לא היה ראוי יותר כי הוא כל בעלי החיים מדברים. זאת אומרת, עצם זה שישנה היררכיה בבריאה, זה הכרח לבריאה בכללה. זה נתון של הבריאה. שכל הופעת חיים באה מתוך הופעת חיים שקודמת לה. מדוע הבן לא יכול להיות אביו? זה לא פייר. אבל כדי להיוולד הייתי צריך הורים. אז זה דווקא מראה פה על הבעייתיות, זאת אומרת, זה התסביך. כלומר, כדי להיוולד, הייתי זקוק לאבא. אני לא אוכל את אבא שלי. סקנדל, תמיד יהיה בנו. כלומר, ההיררכיה היא מטבע הבריאה. עכשיו, זה ברור שיש פה איזשהו תסכול עם ככה, במדרגות הבריאה. אז מה התשובה לזה?
התסכול?
התסכול מעצם הקיומה של ההיררכיה. מה עושים? קיומה של ההיררכיה זה אולי הדבר הכואב ביותר בסופו של דבר בבריאה. מה זאת אומרת? יהיה אב של בנו, אבל הוא לא יהיה, אבל הוא אף לא יהיה אביו. זאת אומרת, העובדה שכדי להופיע תמיד הוא זקוק לחוליה האמצעית הזאת שהביאה את מציאותו לעולם, זה הוא לא יכול לשנות. זה נורא. כן?
על התסכול של הדרגים התחתונים של הפירמידה,
כן.
אפשר להרגיע אותם על זה שיגיד להם שברגע שהם נושאים את החלק העליון, הם בעצם קיימים את מדרגתו.
So, תגיד ככה, מי שנברא להיות במדרגה X, אז זה בסדר שהוא במדרגה הזאת, כמו הוא לא מתאווה למה שאיננו מתאים לו. זה אפשר להגיד. אני לא מדבר על, על הסבל של מי שחושב שהוא צריך להיות מישהו אחר מאשר הוא. אני מדבר פה על הסבל הכללי שעצם זה שאין בבריאה אחידות. מי מטפל בזה? זה כתוב בגמרא במסכת שבועות. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה על שמיעתתי את הירח. כלומר, בסופו של דבר זה סוד אלוה, זה נמצא אצלו. בסדר? אם כי המהר"ל מפראג, אני חושב שהתחלנו ללמוד את זה בתפארת ישראל, אומר משהו עמוק מאוד בנושא הזה. המהר"ל מפראג אומר שמכיוון שעם ישראל הוא אלוהי והעולם הזה הוא עולם הטבע, אם הייתה התפשטות יתרה של האלוהיות בתוך האנושות, העולם לא היה טבעי. כלומר, יש צורך, כדי לשמור על הנורמליות של האנושות, שעם ישראל יהיה עם קטן. אם יהיה עם גדול, או רוב העולם יהיה יהודי, אנחנו מפירים את האיזון. כן? כלומר, לא הייתה התפתחות נורמלית של הציביליזציה. ביום ההוא, אחרי שכבר האנושות, רוויה מציביליזציה, כבר נגמלה, נאמר, אז כבר אפשר שעם ישראל יתפשט על הכל. אבל לפני כן זה מסוכן. זה כמו שמשל, אתה יודע, במצלמה. במצלמה. כן? החור שבו האור עובר, חייב להיות אור קטן, חור קטן, וגם הפתיחה צריכה להיות לזמן קצר. אז עם ישראל, אפשר לומר, זה אותה נקודה שמה, של הפתח של האור. אז היהודים עצמם סובלים מזה. מרוב קרבת אלוהים אנחנו אוכלים אותה כל הזמן. נכון? עוד יותר שבט לוי, כן? בתורה אנחנו רואים ששבט לוי הוא הקטן ביותר בכל השבטים. למה? כיוון שהם היו סמוכים לארון הברית, אז הארון היה מחלה אותם, נכון? עד כדי כך שהתורה אומרת, אל תחריטו שבט משפחות הקהתים מתוך בני ישראל. אל תחריטו, אלא מה? צריך למצוא איזשהו פטנט כדי שהקרינה הרדיו-אקטיבית כביכול של כלי הקודש לא תחלה אותם. או?
איך אפשר להחיש את הגאולה?
להחיש את הגאולה, על ידי זכות.
על ידי זכות?
על ידי זכות.
איך, אבל כאילו...
אם יש זכות, אז אפשר להחיש. מה זה זכות? הכוונה, התאמה. אם אתה מתאים לפני הזמן, זה בסדר.
העולם כולו...
כמו שאומרים, אחישנה, כלומר, בעיתה הכוונה, מה שצריך לפי הסדר כדי, כלומר, מצד הטבע, כדי להגיע. אבל אם הלכת יותר מהר, אז בסדר. אם קנית זכות לפני הזמן, זה בסדר.
אם העולם צריך להגיע להשלמה מסוימת של 7 כדי לעבור כאילו ל-8, אז אתה לא...
אפשר לקצר את הדרך.
מה, מה-5 לקפוץ ישר ל-8?
כן, אז מה הסדר? את ה-5 אחרת. זה כמו שכתוב בתורה. ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ עולם ועבדו ובינו אותם? 400 שנה. כמה זמן נשארו? 200. אז איך 400? מלידת יצחק. ככה הקדוש ברוך הוא התכוון בהתחלה? לא פשוט. כן? כלומר, בהתחלה, 400 שנה זה שיעבוד ממש. אי אפשר לעמוד בזה, טוב, אז נחשב את 400 אחרת. נכון? בסדר, מכל מיני סיבות, מכל מיני סיבות אנחנו לוקחים את המספר 400, משאירים אותו במקום.
אז עדיין, אבל בבחירה של הקדוש ברוך הוא ולא שלנו.
לכן גם כל חישובי הקיצים הם בלתי אפשריים מהסיבה הזאת. כי כל הקיצים הכתובים בתנ"ך הם קיצים, זאת אומרת, ארכיטיפיים. זאת אומרת, זה מספר שחייב להיות, אבל אופן הגשבתו במציאות זה תלוי בנו.
לא זאת הייתה הכוונה שלי, אם יש זמן מסוים, אז אין לנו, אז בעצם יותר מזה, באמת שאין לי היום להגיד את הזכות לבוא ולבנות את זה בית המקדש.
אתה תבנה בית המקדש, אבל כמובן, איך תבנה? על ידי שאתה תוסיף זכות המאפשרת לבנות בית המקדש. הרי על מי מוטלת את המצווה לבנות? על כלל ישראל. אז איך תשכנע את כולם? יהיה בסדר. בסדר? אז באיזה מהירות תשכנע את כולם? לפי יכולתך. שכנע לפי יכולתך.
כשאנחנו
מתפעלים
שיהיה
אור
החמה
כאור
הלבנה, זה כל...
לא,
זה מה
שנשאר.
שאור הלבנה יהיה כאור החמה.
זה פסוק בזכריה.
וגם מה שאנחנו מתפעלים בקידוש הלבנה, שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת שאנחנו...
אגב, אני לא אומר את זה, אתה אומר את זה.
אה.
זה משנה.
אוקיי,
אז... גם חוץ, אני אף פעם לא אמרתי קידוש לבנה.
אה?
אני אף פעם לא אמרתי.
ברכת
הלבנה. הספרדים אומרים ברכת הלבנה, אבל אשכנזים אומרים קידוש לבנה, כן, לא?
עכשיו, זה גם הכוונה היא שמדרגת הגויים תהיה כמדרגת היהודים?
הרבי חיים ויטל אומר שלעתיד לבוא, הגויים עולים לדרגת ישראל שבחוץ לארץ. ישראל שבחוץ לארץ היא מדרגה אחרת. ולכן כדאי למהר לעלות לארץ לפני שבלתי אפשרי להבחין בין כנסייה לבית כנסת. ואיקא דאמרי שזה כבר יהיה.
עכשיו יש את הקטע, כשאנחנו רואים אור החמה כאור הלבנה, אור הלבנה כאור החמה, זה אומר שלעתיד לבוא יהיה חמה ויהיה לבנה, ויכול להצביע זה חמה זה לבנה, אבל האור שלהם יהיה אותו דבר.
לא,
אלא הלבנה תהפוך להיות לחמה.
נו, ו
זה מה שאני כאילו שואל, האם זה שהלבנה תהפוך להיות לחמה, או שנגיד זה לבנה זה חמה ושניהם יש להם אותו אור?
אבל יש המשך בפסוק, באור החמה יש אור שבעת הימים.
זה היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעת העין כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. זאת אומרת, אור הלבנה יהיה כאור החמה, אבל אור החמה יהיה שבעת העין. אז מה הרווחנו?
שעדיין יש
אותך, אז עדיין יש את התסכול של הלבנה. אז צריך לקיים תחילת הפסוק ויהיה אור הלבנה כאור החמה, זאת אומרת כאור החמה החדשה. אז מה יקרה עם החמה? יהיה עוד פי 49. אבל מה יהיה עם הלבנה? כן, בדיוק, אקספוננציאלי. זאת אומרת שבסופו של דבר יש עלייה עד אינסוף, זה מה שזה אומר. כלומר, דווקא הפרש המדרגות מאפשר הפרש מתחים שגורם לעלייה אינסופית. ברור? פעם חשבו לבנות מכונות שיעבדו לבד. קיר, חשבו שיצליחו לעשות דבר כזה. זה מה שיהיה לעתיד לבוא, כן? ממכונה שעובדת לבד. אור הלבנה ואור החמה זה עוד עד אינסוף. מה? כן. טוב, נמשיך על אה. וכי לא היה ראוי יותר, כי הוא כל בעלי חיים מדברים, אם כך אתה אומר, שאחרת מה שקדמתי לך לירושה וכנסת האדם הראשון, בראשונה אמרתי לך לעניין האלוהי הלכים בתור משפחה, שהגרעין האחים הוא סגולת האב, הוא היה, בתרגום של בן תיבון כתוב לב האחים, במקום גרעין האחים. הוא שהיה מקבל האור ההוא, וכל האחרים לא היו כנפטיפות ולא קיבלו אותו האור, עד שבאו בני יעקב, שכולם היו סגולה ולב, ונבדלו משאר בני אדם לתכונות אלוהיות שעשאום כאילו לבני מין אחר, מלאכי.
זאת אומרת שבכל דור היה רק אדם אחד כזה,
עד שבאו בני יעקב. שאז הסגולה הזאת עברה מן הפרט אל הכלל, ואז נוצרה מבחינה כללית. עכשיו, איך הבחינה הכללית באה לידי ביטוי? בסגולת הנבואה. היכולת, כלומר זה הפך להיות איזה ג'וב, איזה מומחיות יהודית להתנבא. כן, כולם מבקשים דרגת הנבואה ורבים מהם מגיעים אליה, ורק מי שלא הגיע אליה היה קרוב אליה, ומעשים רצויים בהתקדשות ובהתאהרות ובהתקרבות אל הנביאים. עד כאן המנוש שפעם שעברה. ודע כי כל המתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהיים. כתוב על שאול, כן? אומר לו שמואל, הנה יש שם להקת נביאים, לך תתערב בתוך להקת הנביאים והתנבית ונהפכת והיית לאיש אחר. כלומר, עצם ההתחככות הזאת, כן? ההתחככות זה השפעה סביבתית, כן? אתה בין הנביאים, אתה יוצא אחר.
זה אומר שהשפע שמגיע לנביאים גם עובר אליו, איך זה?
כן, כי הרי הנביא הוא נשמה כללית. Okay. למשל, יש הלכה שאדם שכובש את נבואתו חייב מיתה. מה זה כובש את נבואתו? השם אמר לו לדבר והוא שותק, אז הוא חייב מיתה. עכשיו שואל את הגמרא, מי מטרה בו? זה חתרה, לא? כדי לחייב מיתה, זה חתרה. אז הגמרא, חבריו הנביאים. חבריו, אז מה זאת אומרת? אז גם הם שמעו. הם שמעו בקשר שנביא פלוני צריך לדבר. אז הם יודעים שהוא לא דיבר, לכן יכולים לטרות בו. זאת אומרת שהנבואה פה היא תופעה קולקטיבית, לא נבואה פרטית. ולכן גם נאמר במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לנביאים, ולזקנים וזקנים לנביאים. ולא נאמר מהם שמותיהם של הנביאים. היה צריך להיות כתוב, פלוני מסר לאלמוני, שמסר לפלמוני וכו', נכון? אולי תגידו שאנחנו לא יודעים את השמות? אנחנו יודעים את השמות, הרמב״ם מביא אותם, את השמות של כולם. אז למה המשנה לא אמרה? היא רוצה לקצר. כן, זאת אומרת שהתורה לא ניתנה לישעיהו. בזמן ישעיהו היא ניתנה לנבואה, לכן וזקנים לנביאים, לעומת החכמים, שאצל החכמים זה עובר דרך חכם פלוני, דרך האישיות שלו, דרך הנוסחה הפרטית של האישיות שלו, אנטיגנוס איסוכו ויוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן וכו'. בסדר? זה ההבדל בין חכם לנביא. לכן אצל הנביא אי אפשר לומר, תורה דין, זה רוח הקודש דרך החוכמה, זה סוג אחר. אז מה שאומר גם פה, ודע כי כל המתקרב אל הנביא, תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמע דבריו אלוהים. את זה אומרים החסידים גם על ההתקרבות לרבי. נכון? זאת אומרת, יש אופן של העברת תוכן, ערכים, דרך לימוד או דרך השפעה, הזרחה נפשית. זה גם יכול להיות. מה יותר טוב?
הזרחה נפשית היא יותר מקבילה למה שדיברנו על אינטואיציה.
אז זה תלוי, יש דברים טובים בזה, יש דברים טובים בזה. יש חסרונות לזה, יש חסרונות לזה. היתרון של הבירור השכלי זה שאין טעות. אתה יודע בוודאות. החיסרון זה שזה משתף באדם רק את החלק האינטלקטואלי שלו ולא את כללות נפשו. לעומת זה, היתרון של הצרכה הנפשית שהיא פועלת מנפש לנפש, או ממהות אל מהות. אז כללות האדם מושפעת מזה, הסכנה בזה זה הסטיות שיכולות לבוא מזה. אז מה צריך לעשות? אז איך קוראים לשניהם ביחד? קוראים לזה תורת משה. נבואת משה. נבואת משה היא שורש החוכמה והנבואה כאחד. אבל אין אדם בעולם בינתיים שיצליח להיות כמשה, ולכן, כי הרי לא קם נביאות בישראל כמשה. ולכן, כדי להמשיך את תורתו של משה, אתה צריך שני מסלולים. החכמים מצד אחד, הנביאים מצד אחר. וישנן תקופות בהיסטוריה שהדומיננטיות היא של הנביאים, כמו שהיה בימי בית ראשון, וישנן תקופות בהיסטוריה שהדומיננטיות היא של החכמים, כמו שהיה בימי בית שני. אבל, ומאז ימי בית שני, אנחנו בשליטה, לפחות מבחינת התורה, של החכמים ולא של הנביאים. אז לאט לאט רוח הקודש הלכה והסתלקה מישראל, עד שרוח החוכמה הלכה וגברה, ועניינה של החוכמה זה להרבות בפרטים, נכון? עד שבסוף התחילה הציונות, ובציונות יש שאיפה כללית לשיבת רוח הנביאים, ולכן גם יחד עם הופעת הציונות נהייתה החילוניות הסונת דברי חכמים, בגלל שהנבואה מתחילה לשוב. אומר הרב קוק, התהליך הזה יגיע עד לידי כך שבסוף הנבואה תתבגר, ואז היא תכיר בגודל פעולת החוכמה, והיא בעצמה תכריז חכם עדיף מנביא, ואז תשוב נשמת משה להופיע בעולם. קוראים לזה דיאלקטיקה. כן? תזה, אנטיתזה, סינתזה. אז תזה, נבואה. אנטיתזה, חוכמה. סינתזה, תורת משה. כן, נכון. כדי להיות נביא צריך להיות חכם. אבל, הבנתי את השאלה. אבל התשובה היא שבזמן שאתה נביא אינך יכול להיות חכם. אסור לפסוק הלכה כשאתה נביא? בזמן נבואה אתה מותר לך לפסוק הלכה? מה?
אבל
זה לא פסיקת הלכה. כלומר, היום למשל הרב זיני בימד מחלוקת רמה ובית יוסף, האם הוספת כיסם זה מועיל בדבר שאינו פת, נכון? בבישול לגויים. מחלוקת רמה בית יוסף. יכול נביא לומר, כה אמר השם הלכה כמרן?
לא.
הוא לא יכול, נכון? אז הוא נביא שקר, אם נקרא את זה, אם הוא אמר את זה. אז אנחנו נחנוק אותו. זאת אומרת, שיש אפילו הנביא, כדי להיות נביא הוא צריך לדעת את ההלכות, אבל בשעה שהוא מתנבא הוא לא יכול לפסוק הלכות. זה כמו שיקור, חכם ששתה יין, מותר לו להורות הלכה? לא, נכון? כלומר, אם אתה בא לחכם בשבת אחרי הקידוש, הוא לא יכול לפסוק לך הלכה.
נביא לא יכול להיות גם תלמיד חכם?
הוא יכול להיות תלמיד חכם, אבל בזמן שהוא נביא הוא לא יכול. זאת אומרת,
בזמן שהוא מתנבא או בזמן שהוא נביא?
בזמן שהוא מתנבא. עכשיו, הדבר הזה, העובדה שהוא מתנבא לפעמים בחיים שלו, הדבר הזה יש לו השפעה כוללת גם על החוכמה שלו, השפעה רטרואקטיבית. לכן החוכמה בזמן הנביאים מושפעת בהשפעה רצינית ועמוקה מאוד מנבואתם. פרשטייסט? זה אגב קשור למחלוקת הלכתית, האם אנחנו כן פוסקים הלכות על פי נבואה או לא. גילויים מן השמיים וכדומה.
יש מקומות בגמרא.
לא בשמיים היא.
אני לא זוכר לך את זה, אבל אני זוכר שכתוב כאילו מוכן אני להעיד
שאני
חושב,
אחד הנביאים ישב כאן
ואמר ככה וככה. נכון. אז הרב קוק דן בזה, במקומות האלה. הרב קוק באיגרות מדבר על זה. טוב, אפשר להמשיך? כן.
משה רבנו,
עליו השלום זכותו הגנה עליו.
טוב שהייתה את הסינתזה בין היגיון לרגש?
לא, לדמיון. לדמיון. שכל ודמיון.
לדמיון. אז כשהוא היה מתנבא, השכל היה עובד עצמו?
בוודאי.
בשאר הנביאים לא?
למשל, אתה קורא את נבואת משה, הנה, פה זה ספר מנבואת משה, מכיר? מה כתוב שם? כתוב דברים מאוד רציונליים. כן, וידבר השם אל משה לאמור, כתוב מר בני ישראל, בדיוק במילים האלה, פרטי הלכות, ואת החלב המכסה את הקרב, ובדיוק באופן הזה.
בשאר
הנביאים לא?
השכל היה עצור, סגור.
עצור, הוא בלוע בדמיון. יש איזה, הוא ספוג דמיון.
שלמה המלך, איך
הוא התנבא?
הוא התנבא.
כן, זה שהוא התנבא, הוא לא היה חכם. נכון? הלאה, אפשר להמשיך?
לא.
כן, הוא?
במקרה של היום, הם נביאים
או משהו? זה תלוי, זה תלוי. יש כאלה שהם כמו חסידים, יש כאלה שהם יותר כמו המסנגדים, זה תלוי. כלומר, אצל החסידים הייתה הדרכה של השפעה נפשית, כלומר, שעצם הנוכחות של הרבה זה כבר משנה משהו. כמו שרב נחמן ברסלב אומר, כשאדם מבקר אצל הצדיק, הוא משתנה. ואצל תלמידי הגרא, למשל, זה היה הפוך. כן? שדרך הלימוד היו משמשים את רבן. לא, הם לא נביאים. אם כי היו כמה חכמים בזמן בעלי התוספות. רבי עזרא הנביא, למשל. כן, רבי עזרא הנביא. יש כמה חכמים שמעו עליהם הנביא, לא שהם היו באמת נביאים, אבל זה תואר כבוד כזה. כל כך התפעלו מהם, אמרו ששש, נביא.
כשאברהם אבינו שאמר לו, זה המלך, לך
ואת הקדוש ברוך הוא
אומר לו ש...
יש את האיש, כי נביא הוא.
כן, הוא התפלל על אחד, כי נביא הוא, משהו כזה.
כן, נכון. אבל שמע אברהם הוא באמת נביא.
באמת?
אברהם הוא באמת נביא, לא? השם דיבר עם
הוא. הצדיקים שלהם לא מגיעים לדעת
הזאת? לא, מה פתאום, אין לנו נביאים.
רגע, אבל אמרת שהתחזקה כוח
הנביאות. אבל יש לי, יש הבחנות בדרכות של ההשפעה, כן? האם זה הזרחה נפשית או לימודית? יש לזה תחת השפעה.
בדור הזה אמרת התחזקה כוח הנבואה, וזה מתבטא בהתגלות של ציונות וחילוניות, כן. שהיא יותר שואפת להגדרה כללית של דברים.
נכון, כן. נכון, היא לא פרטית, סונאת פרטית.
עכשיו, בקרב חכמי ישראל יש גם שאיפה כזאת לנבואה?
כן, ודאי, הנזיר זצ"ל, למשל, כל החיים שלו עבר לחידושה של הנבואה. לא הלך לו. ניסה, לא הלך. אבל רוח הקודש הייתה לו. הרב קוק כותב על עצמו שספיחי נבואה מופיעים בקרבו. כותב, כן? כותב, שיש ספיחי נבואות בקרבו. כי זה פסקה מאוד מזעזעת, שבה הרב אומר לעצמו, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. ואני בעצמי נבעל ממחשבתי זאת, האם כל כך ירדתי עד שלנביא שקר אהיה?
הוא לא מאמין שזה הייתה ראש, שזה הייתה
נבואה. ואז הוא מיישב את הספק ואומר, לא, זה ספיחי נבואה.
זאת אומרת שבהתחלה הוא חשב שהוא נביא
שקר. ספיחי, לרגע אחד שאל את עצמו, האם זה לא נבואת שקר? ואז אמר, ספיחי נבואות, הנה צומחות ובאים עדינו. ובני נביאים מתנערים.
יכול להיות שהוא חשב שאם בדור הזה מתגלה בו נבואה, זה רק יכול להיות תוצאה מירידת השכל, והוא פועל.
לא, לא, הוא ידע בדיוק מי הוא. רק הוא שאל את עצמו, מה קורה?
אני לא מבין,
הרב.
נבואה, הקדוש ברוך הוא.
הדבר הזה לא הודפס. כן, זה
ברור. גם לא בשלוש כחלים
אחת. היכול שכן, דרך כלל.
לפי לפחות לפי שאני הבנתי נבואה, זאת אומרת, הבעיה כאילו שבדם לא קובץ נבואה זה שהוא חסום וכאילו הוא לא מסוגל לקבל אותה, אבל ברגע נגיד כאילו נקה את החלונות שלו, אז הוא כן יכול לקבל אותה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא כאילו תמיד נותן את ההשפעה הנבואית, אז אפשר בכל שנייה ובכל דור לקבל נבואה. זאת אומרת, רק תלוי בבן אדם?
לא, זה גם תלוי בקדוש ברוך הוא. יש, למשל, כתוב בגמרא, יצאה בת קול ואמרה, ראוי, יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, כמשה רבנו, כיהושע בן נון, זה, אלא שאין דורו זכאי. יש גם דברים כאלה. יש עוד כמה שיקולים, למה האדם יהיה נביא. אז כפי שאמרתי, זה כבר 2400 שנה, זה נסגר הברז.
זה נבואה לכלל עם ישראל או גם נבואה פרטית?
גם פרטית. אבל יש דרגות ברוח הקודש. כן? ברוח הקודש לא פסקה מעולם מישראל, ויש לפי הדורות, צדיקים, יש להם רוח הקודש, פחות רוח הקודש. למשל, היה בגמרא יש ביטוי את השם, קודם כל בתורה, את השם אלוהיך תירא, את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד. אז מה זה את? אז אנחנו משגמזו היה מלמד כל מקום שכתוב את זה לרבות. היה אחד נחמיה הימסוני, יש אומרים שנחמיה הימסוני הוא אנחנו משגמזו, היה דורש כל עתין שבתורה, הגיע לעת השם אלוהיך תירא, פרש. למה? כי אז צריך לרבות, ואי אפשר לירא מעוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, לכן ביטל את הדרשה הזאת של העת. אמרו לו תלמידה, כל עתין שדרשת עד עכשיו מה תעשה איתן? אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרשה, כך אקבל שכר על הפרישה. אני פורש, יש שכר על כל הפרישה הזאת. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שאלה, מה נחמיה עם הסוני לא יכול היה לדרוש ככה? זאת אומרת ככה, אני זאת דבר, רבי עקיבא היה בעל תשובה, אצל בעלי תשובה הרב זה כמו אלוהים, כן? אבל נחמיה עם הסוני הוא לא היה בעל תשובה, הוא עליו לא עובדים, כן, עליו לא עובדים, הוא יודע. אבל יש משמעות אחרת, זה הרב קוק מסביר בממריריה. הוא אומר, בזמן נחמיה עם הסוני זה בדיוק זמן הופעת הנצרות, והנצרות בנתה יחס כלפי אדם כמו אל אלוהים. אז היה צריך לסגור את כל החלונות, לא לתת לדבר כזה לפרוץ. אחרי שהנצרות נפרדה מן היהדות, אי אפשר היה להשאיר את העולם ללא היסוד הזה של ההשפעה הנפשית של צדיקים. לכן חזר רבי עקיבא ודימד את השם אלוהיך תירא לרבות בני חכמים. אבל אומר הרב קוק, הפרישה של נחמיה עם הסוני נשארה כהזהרה. זה נשאר כהזהרה. כן, בדיוק. תזכור שנחמיה עם הסוני לא... יש מי שאומר את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים, שגם הם צריכים לראות את השם. איפה הם? אז ודע כי כל אותה שעה, ודע כי כל המתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיע דבריו אלוהים. אותה שעה הוא נבדע נשאר בני מן האדם בזוך נפשו ובהשתוקקותה אל הדרגות ההן ובדבקותה בענווה ובטהרה. וזאת הייתה אצלם הראיה הוודאית והאות הברור והמכריע עד גימול בעולם הבא. זה מעניין מה שאומר. כן? עכשיו, איך אתה יודע שיש עולם הבא? ברור, פגשתי את הנביא. מה קשה? אם פגשת את הנביא, אז אתה מבין שיש ממדים אחרים למציאות ממה שאתה רואה. כי אם באמת יש רק העולם הזה, אז איך זה שאנחנו פוגשים אישיות כמו זו של הנביא, שהיא מעידה באופיה שהיא באה מעולם אחר? אז זה הראייה לעולם הזה. כן, דומה לזה כתב רמח"ל בתחילת מסילת ישרים. איך אנחנו יודעים שגורלו של האדם איננו העולם הזה אלא העולם הבא? אז הוא מביא שם שתי הוכחות. ההוכחה השנייה שהוא מביא, שאם באמת האדם נברא רק כדי להשלים את עצמו בעולם הזה, אז למה יש בו נשמה כל כך עליונה? למה צריך שתנופח בו רוח כל כך עדיין? תנסה.
אבל
אני
איך שאנחנו אומרים, גם אתה אומר את זה, שהנבואה זה דבר שהוא מדבק. זאת אומרת, שאדם יושב ליד נביא או לא משהו כזה, אז
זה עושה לו משהו.
זה מדבק.
נכון.
עכשיו, זה אומר שבדור שלנו, אם לא היו נביאים, צריך להיות אדם ראשון שלא מתוך הדבקות בנביא הוא מתנבא.
נכון.
זאת אומרת שיש איזה מישהו שאמור לעשות איזושהי יוזמה אישית, או שהשן יוזם את זה.
יוזמה. נכון. הצינור קיים, רק הוא לא פתוח. כן. וזאת הייתה אצלם הראייה הוודאית והאות הברור והמכריע על הגמול בעולם הבא. כי מהו המבוקש בעולם ההוא, אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה, תסתכל בעולם העליון ותהנה מראיית הזיו המלאכי ומשמיעת הדיבור האלוהי. נפש אשר כזאת מובטח לה כי לא תמות בכלות כליה הגשמיים. והנה אם יש תורה שעל ידי החוכמה התלולה בה והמעשה אשר תלמד מגיע האדם אל המדרגה אשר אמרנו, במקום שייחדה התורה היא ובתנאים שעליהם צוותה, אין ספק בדבר כי בזאת התורה מובטחת להם לבני אדם הישארות הנפשות לאחר אובדן הגופות. כלומר, העולם הבא היה דבר ברור לכל מי שהתקרב לנביא. השאלה, חשבתי שאתה נשאל שאלה אחרת, אז איך זה שהנביאים בדורם לא הצליחו לשנות את דורם? אתה רואה שהבן אדם הזה בא מעולם אחר, לא פגשת אז, אתה לא יודע.
מה זה בא מעולם פה? קשור לעולם אחר.
כן, אתה רואה, בן אדם הזה זה לא מפה. אתה רואה בן אדם מתהלך ברחוב, ואתה רואה שמדבר שפה שפה לא מדברים, ואתה רואה שיש עליו בגדים שפה לא מייצרים, ואתה רואה שיש לו מצלמה שלא תמצא כמוה בארץ, ושיש לו הרגלי התנהגות שאינם, שלא נלמדים פה בחברה הזאת. סימן שהוא בא ממקום אחר.
נכון.
נכון? נכון, ארץ אחר. עכשיו, אצל הנביאים זה קצת יותר מזה. אצל הנביאים אתה רואה באישיות שלהם שהם אינם תוצר של הטבע.
זה לא משהו,
אלא יש משהו ש... אלה שרואים הילות עוד יותר, כן? אבל בלי לראות הילה.
אבל זה לא משהו פנימי, זה לא הרגשת שפע שיוצאת מהנביא ואתה גם מרגיש אותה?
כן, אבל אתה מרגיש שהשפע הזה הוא לא מהעולם הזה.
אבל אתה צריך להיות כלי בשביל לקבל אותו. אם אתה סותם את עצמך ואתה לא מוכן לקבל, אז אתה לא תקבל את זה.
נכון. במידה מסוימת של פתיחות לדבר הזה. כן, כתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. מה למדו מזה? אם דומה הרב למלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו. אז כלומר, אם אתה הולך ללמוד אצל רב, קודם כל אתה צריך לבדוק האם הוא דומה למלאך. יש פה בעיה. אתה צריך לדעת איך נראה מלאך, ואז צריך לדעת אם הרב דומה. אז למי נאמרה ההלכה הזאת?
נשאר מלאך
לנביאים. זאת הלכה שמקורה מבית מדרשם של הנביאים, כי הרי על מה בנו זה? על פסוק בנביא, כן? ותורה יבקשו מפיו, זה נביא שאמר את זה. זאת אומרת שאצל הנביאים היה ברור שכשרצו ללמוד תורה ממישהו היו קודם כל בודקים הוא דומה למלאכים, וההלכה הזאת נשארה לדורות, לא לגברי ישימה נאמר, כי אתה לא יכול לדעת, כן? כי את מעולם לא פגשת מלאך, אז קשה לדעת.
אז רגע, אז הדור הזה ש...
מה?
למה הדורות, למה הנביאים לא הצליחו להשפיע?
הם לא הצליחו. הם הצליחו דווקא. לשעה, כלומר, ישעיהו הנביא היה אוסף את כולם. כן, כולם שומעים, יש דרשה של שמואל, של ישעיהו הנביא, כולם מוזמנים לבוא, יהיו שם סופגניות, וזה, כולם באים, שומעים. ואז ישעיהו מתחיל לבכות, ואומר, כה אמר השם, מה שקורה זה לא בסדר. כולם שומעים דברי הנביא, זעזוע עובר בקהל. ואז מתחילים לבכות, הוא צודק, באמת, אנחנו לא בסדר, צריך לחזור בתשובה. ישעיהו גמר את הנאום, חוזרים הביתה, משאירים אותו דבר. זאת אומרת, הנבואה איננה יכולה לחדור אל הסיבות של הרע. הנבואה רואה את הדברים בכלל. כלומר, הנביא יכול לראות, הנה, יש פה כיעור, יש פה משהו לא בסדר, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה. אבל, איך מגיעים בכל הקלקולים האלה, זה הנביא לא יודע. אין לו תוכנית חינוך מדויקת. הוא לא כתב קיצור שולחן ערוך. ראים את ההבדל בין ישעיהו הנביא לבין רב שלמה גנצפריד? זה תהום. רב שלמה גנצפריד הוא לא מנבא, אבל הוא אומר לך, כשאתה קם בבוקר אתה צריך לתת ידיים ככה, ואסור אתה צריך להתלבש ככה וכו'. זה כל מיני פרטי. אם אתה עושה את כל זה, בסוף תהיה אדם מוסר.
רב,
בשביל
לדעת
ששאלה רבה
לא צריך להתלבש עם נביא, מספיק מסתכלים על העולם הזה ויודעים שהוא...
זו הטענה הראשונה של הרמח"ל. הטענה הראשונה של הרמח"ל זה מה שאתה אומר, שרואים שפה כל כזה רע, אז לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא רוצה להשאיר את זה כך. הסימן שיהיה עולם אחר. זה הטענה הראשונה של רמח"ל. הטענה השנייה זה מצד הנפש. מה, אתה אומר, אורי היה או מן החוץ או מן הפנים.
אז לנביאים היה מושג על העולם הבא?
הם היו חווים את זה לדעתם. הם היו בעצמם עם מין תושבי העולם הבא מבקים בעולם הזה. לא העולם הבא, כי זה עין לא רעה הבא. אבל משהו מזה. אמר הכוזרי, והלו יעודי הדתות האחרות עשירים יותר ומשופעים מיעודיכם. אתה קורא בספרי הנוצרים והמוסלמים, ואתה רואה שהם מדברים על עולם הבא, יש לדבר הרבה מה לספר. ואתם מדברים עולם הבא, קצת ברייטות פה ושם, לא רוצים. אמר חבר, אך כל אלה יעודים לאחר המוות, ובחיים אין דבר מהם, ואין גם דבר אשר יורה עליהם. מה אתה יכול? אתה אומר, זה ככה וככה. היית שם? לא היית שם. מי שהיה שם, לא חזר. אז איך אתה יכול לדעת? אמר הכוזרי, נכון הדבר. עדיין לא ראיתי איש מן המאמינים ביהודים ההם מתאווה להיחשתם. ולהפך, אילו יכול לדחותם ולאחר בוהם לאלף שנים ולהישאר עד אז בחלי החיים עם כל ייסורי העולם הזה ועם היצרון השבוע, הוא היה בוחר בך.
אבל המצרות?
כל בני אדם.
אצל האסלאם זה לא כך.
גם אצל האסלאם? כמה משוגעים? אבל סתם מוסלמי הוא דווקא רוצה לחיות הרבה זמן. למה? עד רבה תסתדר שיבוא מהר.
אבל גם אצלנו לא
רוצה לשכנע אותם אולי
אצלם 70
70 מתולות. כן, מה?
אנחנו מתאבים לעולם הבא, אבל אנחנו גם לא מתאבים, יש לנו לבחר בחיים.
אז בוא נדע, אמר החבר, אך מה לדעתך יאמר האיש שראה בעיניו את המעמדים הגדולים בהם נגלה כבוד מלכות השמיים? אמר כוזרי, זה בלא ספק יתאווה, כי תמיד תהיה נפשו תמיד נפרדת מחושיו ותישאר תמיד נהדת מן הזיו ההוא. איש כזה ודאי מתאווה למות. אמר החבר, לא. כן, לא, אוקיי, זה לא נכון משתם. ואף על פי שהייתה סברה לומר שמי שראה את המעמדים האלה רוצה למות, חידוש של התורה שצריך לחיות. כלומר, החיים והמוות נתתי לפניך, אם לא אגיד לך מה לבחור, מן הסתם שאתה תבחר במוות. נכון?
מי שיודע שיש,
כן, החיים והמוות נתתי לפניך, ברור שתבחר במוות, זה הדרך להידבק בשם. אבל זה בחידוש של התורה מחדשת, ובחר אתה בחיים דווקא למען תחיה אתה וזרעך על האדמה שהשם יוכל נותן. זאת אומרת, יש חידוש של התורה שיש ערך לחיים בעולם הזה. כן? יש בפרשת ויתחנן פרק ד', לא, פרק ה', סליחה, קראתי לכם את זה? תביא בקשה תנא. יש פה,
יש פה,
יש פה, מי אמר? אפשר להשתמש, כן?
כן.
פרק ה' פסוק כ"א, ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי דבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? עד עכשיו חשבנו שכדי שאלוהים ידבר את האדם צריך למות. לכן הצדיקים שבתוכנו אהבו את המוות, חשבו שזאת סוף סוף הזדמנות להיפגש עם מי שאמר היה העולם. אבל היום הזה ראינו שאפשר אחרת, כי ידבר אלוהים את האדם וחי, כבר אין צורך למות. או חידוש עכשיו מעניין, מה אני משמע? והיא כשומעכם את הכל מתוך החושך. איזה חושך? יהיה חושך. חושך זה היעדר, כן? כלום. עכשיו, יש אצל כל הדתות המיסטיות יש תמיד עלייה של הנשמה עד המקום של העין. אבל זה החושך. ומה הם רואים שם? בחושך הזה?
עין.
אור. כן. אם אתה שואל את הבודיסטים, מה ראית?
אור.
ומה אתה רוצה עכשיו שחזרת לפה? אני רוצה לשוב לשם, כמה שיותר אור. כלומר, כמה שיותר מהר למות. נכון? מה שאין כן בישראל, מה יצא מתוך החושך? מצוות. ומה המצוות האלה אומרות? זה הכל, הכל זה מצוות. כל, דיבור. לדבר השם למשה לאמור, צו את בני ישראל. הן אומרות לנו, מה לעשות פה, איך להכין חביתה. ואיך לחתוך סלט. נכון? זה מדהים. כלומר, כל הבלגן הזה, את הררם הזה, מעבירים אותך את ים סוף, והורגים את הבכורות, ואוכלים את המן במדבר, וכולם מגיעים להר סיני, מתקדשים ומתארים שלושת ימים. כל זה בשביל מה? כדי שתדע איך עושים חביתה. כן? זאת אומרת שאחרי העלייה יש ירידה לעולם הזה, וזה התכלית של ההתגלות, קדושת העולם הזה. כן? לכן הוא אומר, לא כן, יעודנו הן כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה. וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ונפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת אביאכם אחרי מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות, כי אם ויתם לסגולה ואני אהיה לכם אלוהים ואני אקחם ואנשים מכם יהיו עומדים לפני ועולים השמיימה, כי אותם שהם מתהלכים בחייהם בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מלא, בן אדם, להבדיל בינו לבינם. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם, בארץ, ותראו אותם. בבואם בודדים ובמחנות, לשמור עליכם ולהילחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ, שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש. ויהיה הסבה בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה, תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם. ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם, כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארציכם, וגשמכם יעברו סדרם, ולא יחרשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם. ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, אם לפי רצוני. אך באופריכם על דבריי, תראו רעב ובצורת ונגל וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה, אז תדעו כי ענייניכם מונהגים על ידי דבר העומד למעלה מן החוק הטבעי. עד כאן תרגום לערבית של פרשת בחוקותיי. נכון? מה כתוב פרשת בחוקותיי? אם בחוקותיי תלכו, שאתה תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה הייתם פריות. נתנה גשמכם ביתה, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה הייתם פריות. והשיג לכם די של בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם הסובה, ושתן לביתה בארציכם. ונתת שם בארץ, ושחזב במחרית. נשבתי חיה מרעה מן הארץ, וחרב לא תבוא בארציכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו אתמכם בחרב. ורדפו מכם 500, ומאה מכם, רבבה ירדופו. ונפלו אויביכם לפניכם אחד, ופניתי עליכם, והרביתי אתכם, והקימותי הבריתי אתכם, ונתתי משקלי בתוככם. אז כל זה דברים שבעולם הזה. והייתי לכם אלוהים, והתהלכתי בתוככם. מה זה התהלכתי בתוככם? איך תרגם את זה רבי יהודה לוי? שהמלאכים הסתובבו פה, נכון? והתהלכתי בתוככם. והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוהיכם. המוציא אתכם, המעלה אתכם מתחת צלילות מצרים, והולך אתכם קוממי. וישבור מוטות אליכם, והולך אתכם קוממי. מה אתה
אומר? פה הוא אומר שהשכר שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו בהידבקות בו בעולם הזה ולא בעולם הבא כמו בדתו אחרות.
נו.
ואז שכר מצווה בהי אלמן ליקה, זה נאמר רק לגבי פרט? או שזה גם לגבי עם ישראל את השכר?
תלוי, תלוי. אז מה שקורה, בוא נסביר, אתה מיד תקבל תשובה. יש פה בעיה, הפסוק הזה, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, פורש על ידי חז"ל באופן שונה. חז"ל אמרו, והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן. ולא תזדעזעו ממני. יכול, לא תיראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם אלוהים. עד כאן דברי חז"ל, הם מתעלמים מהמשך הפסוק, ואתם תהיו לי לעם. כי אם אני אומר, ואתם תהיו לי לעם, משמע שזה דבר לאומי. אם זה לאומי, זה בארץ. מה שאין כן בגן עדן, בגן עדן זה לפרט, לי, לך. כל אחד באופן פרטי. אז מה עשו חז"ל? למה הם שינו את פשט הכתוב? רואים שרב יהודה לוי לא מקבל את זה כפשט. כי חז"ל דיברו בתקופה שאין העולם הזה. מאז שחרבה המדינה בימי בית ראשון, עם חורבן בית ראשון, מעולם לא חזרה אלינו מדינה הראויה להשראת שכינה. זאת אומרת שהעולם הזה מאז חורבן בית ראשון הפך להיות גיהינם. אז איך אפשר לתת שכר בגיהינם? לכן שכר מצווה בעלמה, בהי עלמה, מאז חורבן הבית, ברור? זאת אומרת, אם היית לוקח יהודי בתקופת יושיהו מלך יהודה, ואתה אומר לו, רבי יד, מה שאיפת החיים שלך? הוא אומר, אני שואף לכך שמלך ישראל ינצח בקרב ושהגשם ירד בעיתו ושיהיו לי ילדים, ושהשדה שלי תעבור אחרי מותי אליהם. ולא, זאת הייתה השאיפה. ככה עולה מהתנך. ושהקורבנות יהיו לרצון. כשאתה שואל אותו, תגיד, חשבת מה יקרה אחרי מותך? מה, אחרי מותי? למי? לי? לא אף פעם לא חשבתי על זה. זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה לא ש... הוא מן הסתם, לך לנביא. הנביא ירמיהו יודע על זה משהו. אני לא יודע על זה כלום. כן? שמה לומדים את זה. זאת אומרת שבמודעות המיידית של האדם השכר בעולם הזה הרבה יותר ממשי. משעה שחרב העולם הזה כבר אין מה לקבל כאן, כי אין מלך ישראל, אין מקדש, אין כלום. אז שאיפת העולם הבא מופיעה יותר. היה פעם סיפור, רבי נחמן ברסלב נכנס לבית המדרש והוא שמע שהחסידים מדברים על העולם הבא. אז הוא אמר, תראו, כולם אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא ודאי שיש, שערי חזל אמרו לנו שיש, אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגיהינה. מובא בליקוטי מוהר"ן בסוף. אז הוא אמר את זה בזמן הגלות.
אבל היום שכבר יש מדינה,
לכן היום שיש כבר מדינה, רוב הישראלים לא מאמינים בישארות הנפש. מעניין, רוב הישראלים מאמינים בשם, אבל מיעוט קטן מאמין בעולם הבא. מה? כן, נכון, בדיוק. כלומר, חזר משהו מזה, משהו מהשראת השכינה חוזר דרכנו.
מבחינה אידיאלית,
מה, מה זה אידיאלית?
מה אידיאל?
הנה, אידיאל ששכינה תשרה בעולם הזה,
שאני רוצה את השכר בעולם הזה.
ודאי, אבל לא סתם שכר שלך, ששכינה תשרה בעולם הזה. כלומר, שתהיה שקיפות של העולם כלפי האלוהות. אז בינתיים אנחנו במצב שהעולם אטום, יש אטימות, יש מחיצות שחוצצות בינינו לבין השם. אנחנו רוצים את המחיצות האלה לבטל. ברור? נמשיך בעקודות. וכל זה נתקיים. וכל זה נתקיים. כל היעודים הכלולים בתורתנו באו. כל מה שהתורה אמרה שיקרה, קרה. אין נחוש איפה, אין לא יוסיפו להתקיים. לעומת זה, כל יעודי הדתות האחרות יכללם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוה ולמלאכיו, ומי שיגיע למדרגה זו לא יירא מוות, לא כן תורתנו, היא מוכיחה את יעודה במראה העיניים. מעניין מאוד, כשישראל יצאו ממצרים, הם באו מתרבות שכל כולה הייתה מכוונת להישארות הנפש. מצרים העתיקה לחילחה את האדם לבלות את ימיו בהכנת משפטו, כשהוא יצטרך לגשת לפני בית דין של מעלה.
חנותים
זה מי שיכול היה להרשות לעצמו. כן? סתם הרוב העם לא כך עבר, לא כך נקבר, אבל זה חיים של מוות, תרבות שכל כולה מכוונת לדבר הזה. אין פלא שתורת משה, שבאה כריאקציה לדבר הזה, אינה מדברת כלל על הישארות הנפש. כן? זה כמין דחייה של כל תרבות המוות המצרית.
ככה
אני מתעלה
מהתרבות
המציאות. הרב אמר שהם
כאילו
יוצאים את היום ולכן נחש וזה מצד הטבע שלהם. העולם הזה, נכון, וכל האימונים שלו, זה מצד הטבע שלהם. זה מצד הטבע שלהם, לא מצד הדת שלהם. הדת היא תמיד הופכת לטבע. בדיוק. זאת אומרת, למשל, עמי אירופה הם שופכי דמים, לכן הדת שלהם זה של אהבה. עמי המזרח הם שטופי זימה וגזלנים, גזל והריות, לכן הדת שלהם זה מידת הדין. הדת שלהם זה מידת הדין. איך אתה אומר דת בערבית? דין, נכון? זאת אומרת שכל אומה מעריצה את מה שאין בה. לכן המצרים שטופי זימה הם, אחוזים בחומר של העולם הזה, לכן האידיאל שלהם זה הרוח. כן? עם ישראל האידיאל שלו זה האחדות. שמה ישראל השם בנו השם אחד, כי הטבע שלנו המחלוק. כן? כלומר, כל אומה רגישה למה שאין בה. הידר שבי הוא הכלי להופעת הרעיון. בסדר? זה כבר מפורשת. שיושבי כדר עובדים למים ויושבי כיתיים עובדים לאש. איפה זה כיתים? זה בים. זה אי הים האיגי. כן? השם יש הרבה הרבה מים, נכון? גשמים וזה. אז הם עובדים לאש. ויושבי כדר, מי זה? זה בדואים. בדואים, יושבים במדבר, אז הם עובדים למים. כתוב בגמרא. כן? כי שלחו כיתים וראו, וכדר שלחו והתבוננו מאוד. האמיר גוי אלוהה והמה לו אלוהים, ועמי האמיר כבודו בלא יועיל. על זה אומרת הגמרא, על את הדבר. עיין נצח ישראל, פרק ב', דבר על זה. טוב, הלאה. משל למה הדבר דומה? לחברים, מה? לחברים, שכנתה שיירתם במדבר, ונפרד אחד מהם והלך להודו. ומלך הודו קיבלו בכבוד רב. מי שנודע לו כי הוא אחד החברים מהם, כי המלך הכיר את אבותיהם שהיו אוהביו, ויתן המלך בידו מתנות יקרות, למען יישאן אל חבריו וילבישו בגדי חמודות, וישלח אמו מכבודתו אנשים אשר לא היה עולה על הדעת כי יצאו מלפני המלך וילכו אל המנבר ההוא. אף ציווהו על מעשים אשר יעשה, וחרת אמו ברית על פיה קיבל עליו האיש לעבוד את המלך. והנה זה שב האיש אל חבריו בלוויית צירי מלך הודו, והחברים סמכו בצירים וחלקו להם כבוד בעיקר, ובנו להם ארמון לשבת בו. ברבות הימים התחילו החברים ההם שולחים מאיתם שליחים להודו, למען יראו שם את פני המלך. דבר זה עלה ביד השליחים על נקלה, כי דאגו להם צירי המלך אשר הוליכו בדרך הקרובה והישנרה. ובשובם ידעו כל החברים כולם, כי כל הרוצה להגיע להודו, קל הדבר מאוד עליו, אם רק ידבק בעבודת המלך ויכבד את ציריו המוליכים אותו אל המלך. מעטה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לאין כל, להידבק במלך, כי הדבקות בו היא העושר. והנמשל הוא, החברים הם בני ישראל, והתייר הראשון הוא משה, והתיירים האחרים הם שאר הנביאים, וצירי מלך הודו הם השכינה והמלאכים, ובגדי החמודות הם האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואה, והאור הנגלה אשר קרן על פניו. והמתנות העיקרות שנשלחו אל החברים הם שני הלוחות, בעליהם עשרת הדיברות. לא כן בעלי הדתות האחרות, הם לא ראו דבר מכל זה, וכאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו כמו שקיבלו עליהם החברים ההם, ואז תקרבו אל המלך אחרי מותכם, אם לא תעבדו הוא, וירחיקכם המלך ואנשכם אחרי המוות. והנה אחדים מהם אמרו, מעולם לא בא אדם אלינו לספר לנו, כי מיום מותו הוא נמצא בגן עדן או גיהינום. אולם רבים העדיפו, לשם השמירה על המקובל ועל הסכמת הציבור לזה אחת, לקבל עליהם את העבודה ההיא. אך תקוותם לשכר זה חלשה הייתה בנפשם, ורק כלפי חוץ הופיעה כחזקה ומקוימת, כי באמונה ההיא היו מתכבדים ומתפארים על פני המונם. האומנם יוכלו אלה להתפאר בשכר אשר לפי טענתם יעלה בידם אחר המוות על פני האנשים המגיעים לשכר זה בחייהם, שזה היהודים. האין טבע הנביאים והחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי מטבע מי שלא הגיע למדרגה זו? אמר כוזר, אכן, מה רחוק הדבר מן ההיגיון כי יהיה האדם קלה בטבעו, וכי יובדו גופו ונפשו כמות הבהמות, וכי יקרה דבר זה את כל בני האדם חוץ מן הפילוסופים לפי דעתם. כלומר, לפי הפילוסופים רוב בני האדם אין משמעות לקיומה חוץ מכמה יחידי סגולה, פילוסופים. זה מה שאומר. לא באמת, זה לא... וכמה רחוק הוא מה שאומרים אנשי דתות ידועות, כי האדם מגיע לחיי נעימות בעולם הבא על פי מילה אחת שהוא אומר בפיו. האסלאם, כן? לאללה, לאללה, ומוחמד רסולה. כן? מי שאמר את זה?
נהיה מוסלמי.
נהיה מוסלמי. לא רק נהיה מוסלמי, גם זוכה לחיי עולם הבא. אבל הוא צריך גם להתכוון לזה. אם הוא לא מתכוון, זה לא... במקום לזה, הכוונה, במקום לזה, הניה. שהוא באמת מתכוון לקבל בזה את האסלאם. הוא מתכוון, אז הוא נהיה מוסלמי, הוא אמיר דתו. אסור לה, אסור לקבל על עצמו את האסלאם. אני לא מתכוון, זה שטויות. כן, איך אמר הרמב״ם בגירת תימן, לאללה לאללה, אין אלוהים אלא השם. זה בסדר, מסכימים. המוחמד רסול אללה, מוחמד שליחו, כולנו שליחים של הקדוש ברוך הוא.
זה כבר שאלה עם עבירות צריכות
כוונה. מה?
זה כבר שאלה עם עבירות.
עם עבירות צריכות כוונה, כן. כן. בעבודה זרה, כן. כוונה לעבודה זרה, זה...
זה כמעט
טובה. כן, נכון. אף אם לא יבין משמעותה, אף אם לא ידע כל ימיו, כל ימי חייו מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין משמעותה. כמה גדולה מעלתה של המילה ההיא אשר ביכולתה להעביר את האדם ממדרגת הבהמות אל מדרגת המלאכים הנשגבה. כי מי שאינו אומר אותה מילה יורד לדעתם אל מדרגת הבהמה, אפילו פילוסוף מלומד, אם כל ימיו יעבוד את האלוה מתוך שכיחות אליו. אמר חבר, לדעתנו אין אדם בעולם בין איזו אומה שיהיה אשר לא יגמלהו האלוה שכר טוב על מעשיו הטובים. כלומר, לא צריך להיות מישראל כדי לקבל שכר. אולם מאמינים אנו כי הטובה השלמה שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה. על מדרגתם לאחר מותם אנו דנים בשביל מדרגתם בחייהם. אבל כאן יש הרבה הרבה מה להעריך. כלומר שקודם כל הפסקה הזאת קוף י' א' מתחלקת לשני חלקים. חלק הראשון שמדבר על שכר לבני כל אומה, אחר כך החלק השני שמדבר על השכר לפי הזכות בעולם הזה, שזה עוד נושא. אז על החלק הראשון אנחנו צריך להרחיב את הדיבור הרבה בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך. פעם 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 פעם.